טוב לכולם. אנחנו עוברים לפרשת משפטים. פרשת משפטים, פרשה שלכאורה כאילו באה לפרש את המשפטים שכלולים בעשרת הדיברות, אבל זה לא כל כך מדויק, מכיוון שכשאנחנו מסתכלים אנחנו רואים שיש כאן, איך אומרים, דברים מסוימים והרבה דברים אחרים אין. ואחת השאלות המרכזיות ששואלים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מי זה לפניהם? לפניהם, לפני עם ישראל, ולא לפני עובדי עבודת, לא לפני הגויים. זה משפטים מיוחדים לעם ישראל. אז קודם כל צריך להבין מה המשפטים כל כך מיוחדים לעם ישראל. אז היינו מצפים איזה מצוות לראות כאן? תפילין, ציצית, הדברים שמיוחדים לעם ישראל. אבל מה אנחנו רואים כאן? כל הפרשה זה מצוות שבין אדם לחברו, שברובם הגדול זה דברים שכל העולם כולו נוהג אותם. זאת אומרת, זה לא דברים מיוחדים לעם ישראל. גם אומות העולם בשם המצוות בני נוח, הם מחויבים בדינים, בבתי משפט, שינהלו חיי חברה תקינים. וכל מה שהולך כאן זה בעצם מדובר על חיי חברה תקינים, איך לנהל אותם. ונשאלת השאלה, אז למה אלה המשפטים אשר תשים לפניהם? ולמה לא בחרו למשל את המצוות הדתיות שהן בין אדם למקום? למה דווקא מצוות שבין אדם לחברו? אז יש הרבה תשובות על העניין. אז אבל התשובה המרכזית זה שחשוב לנו להבין שהמצוות שאנחנו מקיימים הם לא כמו של הגויים. גם אם זה דומה לגויים, זה לא אותו דבר. זה אין שום, איך אומרים, שוויון בין המשפטים של התורה לבין המשפטים של הגויים. למה? כי ככה התורה קבעה זה קודם כל. ולכן, בן אדם שהולך למשפט לבית דין של גויים, אסור. גם היום יש לה בעיה שמי שולח לבן אדם הולך לבית משפט אזרחי, שדן לפי חוקות הגויים ולא לפי חוקי התורה, יש גם בעיה. כי לכתחילה בן אדם צריך ללכת לבית דין, שדן על פי דיני התורה. אבל מה, אנחנו חיים במדינה שיש בה בתי משפט אזרחיים. מה? לכן, מה הדבר הטוב לעשות זה, קודם כל אם אתה רוצה לתבוע מישהו, אז אתה צריך קודם כל ללכת לבית דין. עכשיו, הבית דין במקרים מסוימים, יגיד לך פשוט, אדוני הנכבד, זה לא יכול לעבור דרכנו, זה אתה צריך להעביר דרך משפט אזרחי, ואז אתה בעצם עשית את מה שצריך לעשות. אתה הלכת קודם כל לבית דין, והם אומרים לך, עכשיו נתנו לך אישור ללכת לבית המשפט האזרחי. וכמובן, אם מזמנים אותך למשפט, אז אין לך ברירה, אתה גם, אז אתה חייב ללכת. אבל אתה, שאתה יוזם את העניין, חשוב להבין שליזום את העניין קודם כל בבית דין. זאת אומרת, אם זה דברים שאפשר לתון בבית דין, אז אתה מזמן את אותו אדם לדין תורה. והיה והוא לא מוכן לבוא לדין תורה, וזה יכול לקרות.
הוא חיוני.
כן, הוא לא רוצה לבוא לדין תורה, זה לא מעניין אותו, הוא לא מאמין בדברים האלה. אז הבית דין ייתן לך אישור לקחת את המקרה הזה לבית משפט אזרחי. מה כל כך חשוב להבין שיש כאן גם היגיון. מעבר לעניין שאנחנו עושים מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו לעשות, יש כאן הרבה היגיון. סתם לדוגמה, כשאנחנו מדברים על הדינים ביהדות, ריבית. אסור לך לקחת ריבית. אצל הגויים, מותר לקחת ריבית. זאת אומרת, הגויים בינם לבין עצמם, מותר להם לקחת ריבית. אצלנו, אסור לך לקחת ריבית. ממי? מיהודי. אז למה לגויים מותר לך לקחת ריבית? זה לא פייר, נכון? לכאורה. מה, מיהודי, אתה לא לוקח, והגוי, מה זה, לא נחשב לבן אדם, ממנו מותר לך לקחת ריבית? אבל הנקודה היא כזאת, שהגויים בעצמם, אין להם בעיה עם ריבית. הם לוקחים ריבית אחד מהשני. לכן, כשאתה דן איתם, אז אתה יכול לקחת ריבית, אתה יכול לתת לו הלוואה עם ריבית, אין שום בעיה. למה? כי גם הוא, אם הוא ייתן לך הלוואה, הוא ייקח ריבית. וגם הוא, אם ייקח לחבר שלו, הוא גם ייקח ריבית. אבל אנחנו, עם ישראל, שאתה בא ונותן הלוואה ליהודי, אסור לך לקחת ריבית. ודרך אגב, זה מגיע לדברים מאוד מאוד טריוויאליים ביום יום, שאנשים אפילו לא יודעים אותם. סתם לדוגמה, שאתה קונה מוצר, ואומרים לך, אם תשלם במזומן, תקבל הנחה, יש כאן חשש, יש כאן ריבית. אם אומרים לך בתשלומים עולה לך יותר, זה ריבית. זה ריבית. זה כן מדויק, לכן מה צריכים לעשות? צריך להגיד, זה המחיר, ואני יכול לחלק לך את זה לתשלומים. בלי קשר, מה הבעיה? אם אתה בא ושם מחיר למזומן ומחיר לתשלומים שונה, אז מה עשית? לקחת ריבית או לא? לקחת ריבית.
זה נכון שלקחת.
אז מה אתה צריך לעשות?
אתה עכשיו מוכר כיסאות.
נכון.
אז אתה בא בגישה אחרת.
זה לא משנה, מה שאתה לא...
בזומן יעלה לך 2,000 שקל, בתשלומים יעלה לך 2,000 שקל.
לא, אסור לך להגיד את זה.
אסור להגיד את זה?
לא, בדיוק זה מה שאני אומר. לא. אתה אומר, זה המחיר של המוצר. עכשיו, אם אתה משלם למזומן, אתה יכול, וגם זה לא כל כך פשוט, אתה יכול לעשות הנחה. למה? בא לי לעשות לך הנחה. אבל זה המחיר. אתה לא יכול להגיד...
בתשלומים,
לתשלומים? תראה, אני למשל אצל
מה אנחנו... הכרטיס אשראי הוא לא אליך. זה לחברת האשראי, זה...
אבל עוד פעם, אתה נתת לו מחיר שונה. אם אתה לא שינית מחיר, אין לך בעיה. אנחנו למשל אצלנו, אצלנו אין הבדל בין משלם מזומן או משלם בתשלומים. אין הבדל. זה המחיר, נקודה. לא רק זה, יש גם בעיה אם אני לוקח היום כסף על סחורה שתגיע אחר כך. זה גם לא פשוט. יש הרבה... עוד פעם, אנחנו לא ניכנס כאן לכל ענייני ריבית, כי זה ספרים על ספרים נכתבו על זה. כן. אבל חשוב להבין שגם ביום יום אנחנו נתקלים בזה כל הזמן.
ו... זה
בדיוק יותר עסקה. זה יותר עסקה. שזה יש יותר עסקה. דרך אגב, יש עסקים שעושים יותר עסקה. גם אני יכול ללכת לעשות יותר עסקה. אבל זה... עוד פעם, חשוב להבין. אנחנו למשל לוקחים, נותנים תשלומים בלי ריבית, בלי הצמדה, בלי שום קשר לשום דבר. נגמר הסיפור. למרות שאני יכול לסמוך כאילו על חברת האשראי, שלה יש הסכם, זאת אומרת, יש לה כאילו את היתר עסקה, ולכן בעצם זה עובר דרכם ולא דרכי. אני נקטתי מחיר, אבל אני, וזה לכתחילה, אני לא יכול לבוא ולהגיד ללקוח, זה מחיר למזומן וזה מחיר לתשלומים. כי ברגע שעשיתי את זה, אני בעצם נתתי לו הלוואה, ואני לוקח עליה ריבית. זה פשוט מאוד, זה לא... אין כאן חוכמות. לכן, מה אני עושה? אני... אז אתה נותן מחיר, זה המחיר. והיה, ותחליט לתת לו הנחה, אז אתה נותן לו הנחה. אבל אתה לא נותן מחיר למזומן ומחיר לתשלומים. זה רק דוגמה קלה. סתם לדוגמה. נכון? עוד דבר. מי שמבייש את חברו, מה אומרים חז"ל? כאילו רצח אותו.
כן.
אם מישהו, אתה מבייש, מלבין פני חברו ברבים, שופך דמים.
מה?
אצל הגויים יש דבר כזה? יש אצל הגויים דבר כזה? לא. אתה יכול לבייש, אחד את השני, מה זה? אין. אי אפשר לפרוט את זה לשום דבר. זאת אומרת, אנחנו כבר מבינים וקולטים שהחוקים שלנו זה לא החוקים שלהם. ולכן, אנחנו צריכים ללכת ולעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו לפי חוקי התורה. אנחנו לא יכולים ללכת לבית דין אזרחי, בוודאי ובוודאי שלא לבית דין של גויים, אלא אם כן, כמו שאמרנו, קיבלנו אישור. או שזימנו אותך. ואז גם אתה יכול להתייעץ לראות מה לעשות. אבל אתה ליזום משפט או תביעה, אתה חייב לעבור דרך בית דין. מה שנקרא, להזמין אותו לדין תורה. וזה מה שאומרת לנו עכשיו, עוד דבר מאוד מעניין. אז אלה המשפטים שעושים לפניהם, אז אנחנו אמרנו לכאורה, למה מתחילים עם... לכאורה, איך אומרים, משפטים בין אדם לחברו שלכולם יש, אז הבנו, זה לא נכון. המשפטים שלנו שונים מחוקות הגויים, נקודה. גם במשפטים של אדם לחברו זה לא אותו דבר. ויש עוד הרבה דוגמאות אחרות, אבל לא ניכנס אליהם כרגע. אבל עוד שאלה נשאלת, מה מתחילים תכף על ההתחלה? כי תקנה עבד עברי, 6 שנים תעבוד. מה זה עבד עברי, רבונו של עולם? הרי עבד עברי זה היום, הרי תורה היא נצחית. היום אין בכלל עבדים. אז מה התורה מתחילה דווקא עם דבר כזה? אז קודם כל, יש הסיבה הפשוטה, היות ועם ישראל יצאו כרגע מבית עבדים, ועכשיו הם צריכים להתחיל לנהל את החיים שלהם כמו אנשים חופשיים. יש מה שנקרא עבד כי ימלוך. יש לפעמים מה שעשו לך, אתה רוצה לעשות לאחרים. ולכן נתנה התורה חוקים מאוד נוקשים לעבד עברי. אומרת הגמרא, מי שקנה עבד, קנה אדון לעצמו. וזה דברים לא פשוטים. בוא נניח, סתם לדוגמה, קנית עבד עברי. עכשיו, ארוחת ערב. יש לך סטייק פילה לאכול. ועוף. עכשיו, מה אתה עושה? תיתן לעבד את העוף, ואתה תאכל את הסטייק פילה. לא. העבד יאכל את הסטייק, ואתה תאכל את העוף. יש לך קרית אחת לישון. מי ישן על הקרית? העבד. זאת אומרת, אנחנו כבר רואים, זה לא פשוט. עכשיו, מה הסיבה לדברים האלה? כי מי זה בעצם העבד? עבד עברי זה אחד שנמכר בגנבתו, או אחד שהתרושש ואין לו כסף לעשות כלום. ובעצם זה מין, בוא נגיד ככה, מין תיקון. זאת אומרת, מי שהיה לו קונה עבד זה היה צדיקים. כי אחרת לא יכלו, לא כל אחד היה יכול לעשות את זה. זאת אומרת, המטרה הייתה לתקן את אותו אדם שאחרי אותם 7 שנים שהוא עובד בשנה השביעית יוצא חופשי, הוא יוצא בן אדם מתוקה. ויש כאן עוד הרבה סוגיות מאוד מעניינות, איך זה עובד ומה זה עובד, אבל קודם כל הרעיון המרכזי...
הוא
מדבר על עברי. רק עבד עברי, בוודאי. עבד כנעני זה סיפור אחר, גם זה מופיע בפרשה, אבל זה סיפור אחר. עבד עברי. עכשיו, עוד נקודה, למה התחילו באמת?
כי היום יש את העובדים זרים, זה סוג של...
דרך אגב, חשוב לדעת ולהבין שהרבה מהלכות שקשורות, הרב נבנצל כותב את זה, הרבה מהלכות שקשורות לעבד עברי, הן קשורות היום גם ליחסי עובד ומעביד.
עובד זר, אתה מתכוון?
לא, עובד ומעביד יהודי. זר, תעזוב עכשיו בצד. אנחנו קודם כל מעסיק אותנו העניין. תן לכם דוגמה. אתה, כשהרוקח עובד בתור גנה, ואתה אומר לו, עכשיו תלך למכולת, תביא לי משהו, תביא לי, תעשה לי קנייה במכולת. אסור לך. זה נקרא עבודת פרך. זה נקרא עבודה שלא מתאימה לעובד. אתה צריך לתת לעובד את רק את המקצוע שלקחת אותו בשבילו לעסוק, פקידה. אם אתה לא הגדרת לה בעניינים של העבודה שהיא מכינה לך תה וקפה ועוגות ואני לא יודע מה, אתה לא יכול לבקש את זה ממנו. השאלה בשביל מה אתה הגדרת לה בתור עבודה? שבן אדם לוקח עת ממקום העבודה, זה גזל. יש הרבה דברים שאנחנו לא ניכנס לנו כרגע. זאת אומרת, זה רק כדי להבין שיש הבדל עצום בין החוקים שלנו לחוקים של האחרים.
עכשיו, להגיד
לבוא. מה? לא זה, או, שמרת, רואים, לכאורה היום אין עבד, אז קודם כל כבר אמרנו, זה לא מדויק, כי גם יחסי עובד ומעביד לומדים מההלכות של עבד עברי. אבל האמת היא שגם התורה רומזת לנו על עוד נקודה. מה זה כי תקנה, מה זה אין עבד היום? אין עבדים היום? כולנו עבדים. כולנו עבדים של המשכנתות, של הבנקים, של החיים המטורפים שאנחנו חיים. והתורה רומזת רב מתחילה בזה, כי תקנה עבד עברית. איך אומרים? תכניס לך לראש, תבחר, יש לך כוח בחירה לבחור להיות עבד השם או עבד של התאוות. זאת אומרת, עבד תמיד היה, תמיד יהיה, לך יש כוח הבחירה. אם אתה לא עבד, סליחה, של התאוות, אז אתה עבד של הנשמה. אבל איך אומרים? איך אמר נמרי המשורר אבן גבירול אמר? איך זה הולך? עבד השם הוא לבד החופשי. משהו כזה בערך. זאת אומרת, מה הכוונה? אם אתה עובד את הנשמה, רק אז אתה חופשי. ומה הכוונה? תארו לעצמכם, ממש בכמה שניות, כי אנחנו כבר, אני רואה שעברנו את הזמן, בכמה שניות, תגיד, בא בן אדם עכשיו, מולטי מיליארדר, בא והוא אומר לך, תשמע, אני רוצה שאתה תעשה כל מה שאני אומר לך. תהיה עבד שלי. אבל מה? אבל מה? אני נותן לך וילה בסביון, 4 מכוניות, אוכל הכי טוב בעולם שאתה רק רוצה, כל מה שאתה צריך עליי, הכי טוב בעולם, הכי טוב. לא רק זה, עוד מוסיף ואומר לך, וכל מה שאתה עובד, בסופו של דבר, בעוד נגיד 10 שנים, 20 שנה, או 7 שנים, או לא יהיה, זה גם, זה שלך. עכשיו, מה תגידו? כדאי להיות עבד כזה? מה זה כדאי? אתה תרוץ להיות עבד כזה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לך, תהיה עבד שלי. אתה תעשה מה שאני אומר לך בתורה. אתה מקבל הכל. אני נותן לך הכל. מנדי, יאיב חיי, יאיב מזוני. אני אתן לך אוכל, פרנסה, כל מה שאתה רק תעשה, ולא רק זה. כל מה שאתה עושה כאן, המצוות שציוויתי אותך, בתור עבד השם, מי מקבל את השכר עליהם? אתה! אז מה? אנחנו צריכים להיות מטומטמים, לא לבחור להיות עבדי השם. רבי חנה בן הגשה אומר, אז הקדוש